נוסף של הפודקאסט כוח המוח, והיום אני רוצה שנדבר על שפע. אתה יודע, כל כך הרבה מדברים בחברה שלנו על שפע ועל חיבור של שפע, אבל מה הכוונה כשאומרים שאדם מחובר לשפע? איך בכלל יודעים שהוא מחובר לשפע?
שאלה מצוינת, כי לא כל כך ברור מה זה החיבור הזה שאומרים חיבור לשפע. כשאני חושב על המושג הזה שבן אדם מחובר לשפע, אני מדמיין בן אדם שנראה שהכל הולך לו חלק וקל ותמיד מצליח לו ובלי קשיים מיוחדים, והוא לא נכשל כישלונות גדולים כל הזמן. מישהו שזה פשוט זורם לו והחיים שלו דבש.
מעניין אם הוא היה חושב ככה, אם היינו שואלים אותו את אותו בדם דמיוני שאתה מדמיין לעצמך ככה.
כן, מעניין.
האמת היא שאם אנחנו נלך רגע למחקרים שבדקו לרעיונות ולבדיקות את האנשים המצליחים בעולם, אחד הדברים המדהימים שמגלים זה שיש להם כישלונות מפוארים. ויחד עם זאת, משהו בדיבור הפנימי שלהם, משהו באמונות הפנימיות שלהם, בתודעה הפנימית שלהם, מסרבת להסתכל על זה כעל כישלון מפואר. ובאמת אני רוצה היום שנבין קצת מהו אותו שפע ואיך אנחנו מתחברים לאותו שפע. האם יש בכלל חוקיות שדרכה אנחנו יכולים להתחבר לשפע הזה שמדברים עליו? אחד הדברים שאנחנו מדברים הרבה פה בפודקאסט הזה זה לקוח שיש, בגלל זה קוראים לקוח המוח, הלקוח שיש לתודעה שלנו, יותר נכון ללא מודע שלנו. וכבר היה לנו פרק על אמונות מגבילות וכמה זה מייצר לנו את החיים, והיו לנו פרקים גם על מה שאנחנו אומרים ועל מערכות יחסים. ואחד הדברים שחשוב לי שנבין זה שיש איזה שהם חוקי יקום כלליים שאנחנו הרבה פעמים לא יודעים איך להתחבר אליהם, וכשאנחנו מתחברים אליהם אז משהו בנו כאילו נדלק ומעלה את הווליום, ואז אנחנו מתחברים לאותו שפע. שפע מבחינתי זה אותו חיבור אחד לפוטנציאל הטבעי שלנו, למשאבים שלנו, לכוחות שלנו, לכישורים ולכישרונות שלנו, והיכולת להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. ויחד עם זאת, או שתיים אם אתה רוצה, זה שאנחנו לא לבד עושים את זה. אנחנו מתחברים במקום להיות כל הזמן במאבק עם עצמי נגד הזרם כדי לממש את עצמי, אני מתחברת לאיזה שהם חוקים שהם גדולים ממני, והם מובילים אותי ומתחברים איתי ומאפשרים לי לראות ולאפשר לי לראות את ההזדמנויות שהן נקרות על דרכי כדי שאני אוכל לממש את עצמי. הגיוני מה שאמרתי?
נשמע הגיוני. קצת ארטילאי, אבל נשמע הגיוני.
מעולה. אני זוכרת את עצמי שהייתי בראיון השני עם הבן שלנו. הייתי בת 30 וקצת, ולמדתי באותו זמן פסיכותרפיה הוליסטית, ואמרתי, פתאום היה לי מין משפט כזה, אמרתי, אני עד גיל 40 יהיה לי עסק משל עצמי. אתה זוכר מה הייתה התגובה שלך ושל הסביבה?
במאורפל.
אז אני זוכרת מצוין, לא במאורפל. אני אספר לך. התגובה הייתה בעדינים שביניכם, טוב, אם את אומרת, רובכם מה שאמרתם לי, מה את יודעת לעשות שתפתחי עסק? מה, את יזמית? את יודעת איך לנהל עסקים? במה תעשי עסק? איזה כישרונות כבר יש לך שתעשי בהם עסק? ובמקום להיעלב, מה שאני בחרתי לעשות זה היה לחייך ולהגיד לכם, אני באמת, אני לא יודעת במה יהיה לי העסק, אבל אני עד גיל 40 יהיה לי עסק. ושחררתי את זה, לא הלכתי עם זה מאבק, לא ניסיתי לעשות איזה משהו מיוחד, פשוט נתתי מן הצהרה כזאת לעולם ושחררתי את זה. אתה זוכר מה קרה?
זה קרה.
זה קרה. פתאום ילדתי לידת בית, הכרתי את המושג הזה דולה, ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה, ובגיל 38 היה לי עסק, הייתי דולה בארץ ישראל. זוכר?
זוכר, האמת היא שגם כמה שנים בתוך התהליך הזה, גם בעצם היית מותג בתור דולה.
נכון, הייתי מותג בארץ, הייתי דולה מאוד מאוד מצליחה, היה לי עסק מאוד מאוד מצליח, וזה היה כאילו נראה שעשיתי את זה נורא בקלות. אני זוכרת שאפילו פגשתי קולגות, חברות שלי שלמדו איתי, והם אמרו, איך זה כל כך קל לך? איך לקוחות מגיע? את לא עושה כלום. איך לקוחות ככה מגיעים לך? ואני זוכרת שאפילו הרגשתי לא נעים שזה מגיע לי כזה קל, אותו קל שדיברת עליו מקודם, כשיש לי כל כך הרבה חברות שכאילו נאבקות על הדבר הזה.
אני ממש זוכר את זה. אני זוכר את התקופה שבעצם היו מגיעות אליי חריוניות, כזה out of the blue, ואחרי שיחת היכרות זה כבר היה ברור שהן איתך, שהן בוחרות בך והן הולכות איתך, וזה באמת היה נראה זורם ובקלות.
נכון. אז מה עשה את זה? אז בוא, זה לוקח אותנו ככה לנושא הראשון שאני רוצה שנדבר עליו רגע, ובעצם הנושא הראשון שאני רוצה שנדבר עליו, מהי מציאות? מהי מציאות ומהי מציאות מדומה? מהי לדעתך מציאות?
מציאות זה מה שאנחנו חושבים, שאנחנו רואים, שומעים, מרגישים, כל מה שאנחנו חווים דרך ששת החושים שלנו.
נכון. יחד עם זאת, החושים שלנו מתאים אותנו. למה הם מתאים? אני אתקן את עצמי. לא החושים שלנו מתאים אותנו, החושים שלנו קולטים את מה שהם קולטים. אבל לקליטה החושית שלנו כשלעצמה, אין שום משמעות אם אני לא נתתי לה משמעות.
נכון, הכל עובר הרי בסוף דרך איזשהו פילטר, איזשהו מסנן של מה שקראנו לו בפרקים הקודמים, המשקפיים הוורודים או המשקפיים השחורים, ומה שאנחנו חווים ומרגישים עובר דרך המסנן הזה, וזאת בעצם המציאות שאנחנו חווים.
המשמעות של הדבר הזה, שבעצם אין לנו שום יכולת להבחין בין אותה מציאות אובייקטיבית שמתרחשת כרגע, לבין המציאות הסובייקטיבית, שאגב היא כבר בעבר, כי התרחש איזשהו משהו, לקח זמן שהחושים שלי יקלטו את זה, הם קלטו את זה, אני מאבדת את זה, זאת אומרת שאני מגיבה למשהו שכבר קרה בעבר, נכון? זאת אומרת, אנחנו כל הזמן חיים במין מציאות מדומה שכזאת, שאנחנו בטוחים שזו האמת בחיים שלנו. ואני רוצה להוביל את זה להנחה הראשונית, שכבר מוכחת במלא שנים, במלא מלא מחקרים, שהמוח שלנו לא יודע להבחין בין מציאות לדמיון.
אוקיי.
ככה, אוקיי, בקלות, אתה פשוט שמעת אותי אומרת את זה כל כך הרבה פעמים. אבל אם המאזינים שלנו פעם ראשונה שומעים את זה, הם בטח אומרים, וואלה, זאתי התחפפה לגמרי. מה זאת אומרת? המוח שאני יודעת להבחין במציאות לדמיון. אז אני רוצה לקחת דוגמה. תחשבו רגע על וירטואל ריאליטי. אנחנו שמים את המשקפיים האלה של וירטואל ריאליטי, ואנחנו, מה, אנחנו לא יודעים שזה לא אמיתי? אנחנו הרי יודעים שאנחנו נמצאים כרגע, אני זוכרת שבפעם ראשונה שהבת שלנו, שהיא סובלת מפחד גבוהים הצעירה, היא שמה את זה עליה, והיא שמה איזה משחק שמעלה אותה במעלית גבוה, 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 ואז הדלתות של המעלית נפתחות. וככה מיד, זה בגובה מטורף מעל הכל, בגובה הציפורים והעננים, והיא קפאה למקום.
כן, המוח בעצם מרגיש שזאת המציאות. מפחיד להסתכל למטה, למרות שאתה יודע שאתה עם משקפיים של מציאות מדומה. יש גם עוד דוגמה שכולנו חווים. את הולכת לקולנוע, את יודעת שזה סרט, ועדיין את מתחברת לזה רגשית, ואת מגיבה למה שקורה שם, לחלקים המפחידים יותר, המותחים יותר, נכון? הרי זה לא המציאות האמיתית.
ואנחנו יודעים כולנו שזה פרי דמיונו של איזה בימאי, נכון?
נכון.
ועדיין אנחנו כועסים וצוחקים ונבהלים ומפחדים. אז זה מציאות או לא מציאות?
קשה להגיד. זה המציאות או הפרשנות שלנו למציאות?
זה אפילו לא הפרשנות שלנו. המוח שלנו, אם זה משהו שנמצא בעומק גלי המוח שלנו, שאנחנו נמצאים ב-state of mind מסוים, שהוא לא state of mind של מיקוד, של חשיבה, המוח צריך להיות ממוקד. אז כאילו החלקים הקדמיים של המוח עובדים. יחד עם זאת, כשמשהו קורה בעומק המוח, כמו חלום, שכשאנחנו הרבה פעמים קמים מחלומות ואנחנו אומרים, היה או לא היה, קרה או לא קרה, אנחנו יכולים, אני בטוחה שעכשיו אנשים שמקשיבות לי יהיו הזדהו עם מה שאני אומרת, אנחנו יכולות לקום מחלום שחלמנו שאנחנו רבות עם בני הזוג שלנו, להיות עצבניות אש על הבן זוג שלנו, כי חלמנו שרבנו. עכשיו, הוא לא מבין מה קרה.
רק אתן יכולות.
רק אנחנו יכולות. אתם יכולים לקום על דברים אחרים, אתם קמים דואגים או דברים אחרים, בוא.
בסדר, אבל אני לא קם עצבני מזה שרבתי איתך.
תשמע, אנחנו נבדוק את זה. בכל מקרה, כשאנחנו נמצאים במקום הזה, כשהמוח שלנו לא באמת יודע, מה זאת אומרת הוא לא יודע להבחין, אם הוא נקלט במוח הימני שלנו, אם הוא נקלט, אם הדברים נקלטים בגלי גמא או תטא, בגלים העמוקים של המוח, המוח שלנו מצרף לזה איזשהו רגש, ומבחינתו הדבר הזה קרה והיה. בגלל זה יש לנו תחושות דז'ה וו לפעמים, בגלל זה אנחנו נבהלים או צוחקים או מתחברים בסרטים, או עזוב סרטים, ספרים. אנחנו קוראים ספר ואנחנו לא יכולים לעזוב אותו, כי אנחנו במתח. פיקציה. אנחנו יודעים שזו פיקציה. ואחר כך אם נראה את זה בסרט ונגיד, סרט לא היה כזה מוצלח, כי היה לנו דמיון מסוים שהסרט לא טעם את הדמיון שלנו.
נכון, הרבה פעמים שאת רואה סרט שמבוסס על ספר שקראת, את מתאכזבת במידה כזאת או אחרת.
בדיוק. כי המוח שלנו לא יודע להבחין בין אותה מציאות לבין דמיון. וברגע שהמוח שלי צירף לדבר הזה, את הפרשנות שלו, את הרגשות שלו, מבחינת המוח שלי הדבר הזה קרה וזאת המציאות שלי. עכשיו למה חשוב לי להדגיש את זה? כי הרבה פעמים כשאנחנו מתחילים לדאוג ויש לנו את אותן מחשבות שליליות, כשיש לנו את אותן אמונות מקבילות שיש לנו, המוח שלי שיודע, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים, הוא יודע להיות במיקוד על מה שהוא יודע להיות במיקוד, ואז הוא מעלים את כל שאר הדברים מהעולם שלי, וכשהוא עושה את הדבר הזה, אני ממוקדת ורואה רק את הדבר הזה, ואני מייצרת לי עוד מהדבר הזה. אנחנו דיברנו על זה בפרקים הקודמים, ואני אזכיר את זה, זה מושך דומה בדומה. כשאני נמצאת בחברה שכל הזמן מתלוננת, שכל הזמן אומרת מה אין פה וכמה רע פה וכמה לא טוב פה וכמה חסר פה, גם אם יש לי דברים שעובדים לי מצוין בחיים, מה תהיה התחושה הפנימית שלי?
התחושה הכללית תהיה פחות טובה, כי אתה כל הזמן חשוף לתלונות, לחסכים, לדברים הפחות טובים. אתה כל הזמן שומע את זה, זה כל הזמן מסביבך ומציף אותך.
יותר מזה, אני מתחילה לא לראות את הדברים הטובים שקיימים בחיים שלי. אני מתחילה להאמין באותה מציאות מדומה שלא טוב לי בחיים, שאין לי מספיק ממה שאני רוצה בחיים שלי. ואז אני יוצרת לי מציאות מדומה, שהיא המציאות שבה אני חיה, של תוצאות שהן לא מספקות אותי ושאני לא מרוצה מהן. הגיוני?
הגיוני.
מעולה. אז אני רוצה רגע שנרחיב על זה כדי להבין. כשאנחנו הולכים ונתקלים ב... אנחנו רוצים להשיג משהו, רוצים להתחבר לאותו שפע שאנחנו התחלנו לדבר עליו, ואנחנו מגיעים לתוך המקום הזה מתוך האמונה הזאת שהעולם, גם אם לא בלוגיקה, גם אם בלוגיקה אני אומרת ברור שמגיע לי, מגיע לי להיות מאושרת ומגיע לי להיות שמחה ומגיע לי להרגיש מסופקת, במוח הקדמי שלנו ברור שמגיע לי, מגיע לכולנו, רק שאנחנו לא נכנסים שכבה פנימה לבדוק מה הרגש שלי אומר על זה, מה האמונות הפנימיות שלי אומרות על זה. ובוא נגיד שאני מאמינה, אני יש לי אחלה אמונות, ואני מאמינה שאני שווה, ואני מאמינה שאני מספיק טובה, ואני מאמינה שאני תותחית על חלל. רק אני מאמינה שהעולם הזה הוא עולם לא מספיק בטוח, ושהעולם הזה הוא מאבק אחד גדול. החיים פה הם מאבק. אתה יודע מה אז יקרה?
יהיו לך הרבה מאבקים.
יהיו לי הרבה מאבקים. כי המוח שלי, שיודע להביא לי עוד מאותו הדבר שכבר קיים בפוקוס שלו, ימשוך עוד בעיות בהם אני אבחין. אני לא אבחין בכל ההזדמנויות שנוצרות. עכשיו, מה קורה לאנשים המצליחים בעולם? וכשאני מדברת מצליחים שוב, אני לא מדברת רק כלכלית. הרבה מהם אנשים שכלכלית הם מצליחים, ויחד עם זאת הם מאוד ענבים ותרומים הרבה, ונותנים הרבה מהדברים שלהם גם לקהילה. ומה שיותר חשוב, החיים שלהם טובים גם ברמה האישית. הם חיים בצורה שהיא מסופקת, הם חיים במשפחתיות טובה, בזוגיות טובה. הם באמת מרגישים, זה לא חייב להיות אנשים, אגב, חקרו אנשים שהם בסוף חייהם, אנשים שהרגישו שהם מוכנים לעזוב את החיים האלה, כי הם חיים, חיים מלאים וטובים, מול אנשים שחיו ואמרו, פספסתי, שזו תחושה נוראית בסוף חייך, להיות בתחושה הזו של פספסתי. אז הם לא דיברו על כסף. אתה יודע על מה עוד הם לא דיברו?
על מה?
על כמה הם הספיקו לעבוד.
כן, כסף ועבודה מתחברים האחד לשני.
הם גם לא דיברו על כל ההישגים שלהם.
שזה יכול להיות מפתיע, כי אנשים מאוד גאים בהישגים גדולים שלהם.
אתה יודע על מה הם כן דיברו?
על מה? על החברות, על המשפחה.
נכון. על קשרים משמעותיים שהיו להם או לא היו להם בחיים. על קשרים עם הילדים שלהם למי שהיה ילדים. על קשרים עם בני בנות, על האהבה הגדולה שהם חוו או לא חוו. על קשרים בקהילה, הם דיברו, הם תרמו לקהילה, נתנו לקהילה. אלה הדברים שאנחנו בסופו של יום, ברגע האחרון שלנו, שם אנחנו בוחנים את עצמנו. שם אנחנו בודקים את עצמנו. שם אנחנו אומרים האם היו לנו חיים מספקים או לא מספקים.
זה שוב מתחבר לרגש, כל הדוגמאות שנתת.
נכון. אז הרבה פעמים אנחנו פועלים מתוך המוח הקדמי שלנו, הרציונלי שלנו, ואנחנו חושבים שאנחנו מאוד מאוד רציונליים, ואנחנו פועלים במקום הזה, ואנחנו שוכחים שמה שבאמת באמת מניע אותנו, זה לא הרציונל, זה הרגש. וכשאנחנו חווים את החיים שלנו במנותק מהרגש, אנחנו חווים יותר קשיים. או כשאנחנו חיים בחיבור לרגש, אבל לאותו רגש, אני לא אוהבת לקרוא לרגשות שליליים, כי אני לא חושבת שיש לנו רגשות שליליים, אבל בוא נגיד לרגשות הפחות נעימים שלנו. לרגשות שמסיבים לנו יותר קורטיזול מאשר אדרנלין או מאשר דופמין במוח. ואנחנו חווים דאגות וחרדות וחששות, אנחנו חווים את החיים שלנו כקשים יותר, כמאבק יותר, ומה שהכי מבאס בזה, שככה אנחנו לא מצליחים להתחבר לשפע שאנחנו מדברים עליו בעולם. ואותם אנשים שהם מצליחים בעולם, אותם אנשים שחווים חיים מספקים בסוף חייהם, הם לא מדברים על זה שאין להם מאבקים. הם מדברים על זה שזה בסדר שיש מאבקים. החיים הם חיים. החיים נמצאים פה כדי שנחווה אותם ונחיה אותם. והחיים מספקים, אתה יודע, החיים שואפים לכאוס. העולם שואף לכאוס. והחיים מספקים כל מיני חוויות. יש חוויות מאוד מוצלחות, יש חוויות פחות מוצלחות, יש הצלחות, יש נפילות, יש כישלונות, יש הכל מהכל בחיים האלה. השאלה היא לא האם חוויתי את זה, השאלה איך אני מתייחסת לזה. וכשאני מתייחסת לזה, והם מעידים על עצמם, גם כשהם איבדו את כל הכסף שלהם, הם לא חששו לרגע שהם לא יצליחו להחזיר את הכסף הזה. אם היה להם בעיה במשפחה, הם ידעו שהם יצליחו לשקם את המשפחה שלהם. הם ידעו איך לייצר את הקשרים העמוקים האלה, המשמעותיים האלה עבורם. ובחוויה הרגשית שלהם, לאורך כל הדרך, החוויה הרגשית שלהם הייתה חיובית, וכזאת שזה בסדר, זה עוד שיעור, זה עוד למידה, זה עוד דרך שעשיתי בחיים שלי, ואני תמיד אגיע למסלול שאני רוצה.
זה ממש מעניין, כי בסופו של דבר, אם אנשים בסוף הדרך מסתכלים אחורה, והם בוחנים את הרגשות שלהם, ואת החיבור שלהם לקהילה, למשפחה, לחברים, אז זה מחזק את מה שאת אומרת, מה שאמרת קודם, שהחוויות שאנחנו, הפרשנות שלנו של העולם, הן חייבות להתחבר לרגשות שלנו עמוק עמוק במוח, כי זה מה שתובע את הזיכרונות האלה אצלנו בהוויה האנושית.
נכון. ומה שחשוב לי להדגיש פה, זה שאחד מחוקי היקום, דיברנו על חוק אחד שהיקום שואף לכאוס, והחוק השני שיש כחוקי היקום, זה שהיקום שואף לאיזשהו איזון. תחשוב, גאות ושפל. זה אף פעם לא גאות מעתה ועד עולם, או שפל מעתה ועד עולם. חורף קיץ, סתיו אביב. אצלנו פחות יש סתיו אביב, יש חורף קיץ. אבל עדיין יש איזושהי שאיפה ביקום גם לאיזון. תחשוב על שני מגנטים שהם נמשכים או שהם נדחים אחד מהשני.
סוג של מחזוריות בדוגמאות שאת נותנת.
זו מחזוריות אבל ששואפת לאיזון. אוקיי? זה לא סתם מחזוריות. זו מחזוריות שאחד מאזן את השני. הגאות מאזנת את השפל, השפל מאזן את הגאות. החורף מאזן את החום. אוקיי? הקור מאזן את החום. יש איזשהו איזון בדברים האלה. אותו הדבר אצלנו. כשאנחנו נמצאים, כשאנחנו מחוברים לכל הדאגות שלנו ולחששות שלנו ול... האמונות המקבילות שלנו, לדוגמה שאנחנו לא מספיק טובים, או שהעולם הזה זה עולם של מאבק, אז האיזון של זה, זה שאנחנו רוצים לחוות טיפה הנאה או טיפה הצלחה. ואז כשאנחנו חווים את ההצלחה או את ההנאה, נוצר בנו מהאמונות שלנו. כזו בהלה שיש לנו פתאום את ההצלחה הזאת, שוב, לא ברציונל, ברגש, כי זה לא תואם את האמונה המקבילה שלנו. שאנחנו או יוצרים מין לחץ, עכשיו אני צריכה להרגיש את זה כל הזמן. אוי ובוי, אסור לי לחוות עכשיו יום רע, כי אם אני חווה יום רע, זה אומר כבר שאני בדיכאון, או שוב פעם איבדתי את החיבור לשפע, או כל דבר כזה, והלחץ הזה מייצר דחייה כמו במגנט. הנידיות הזאת מייצרת, בעצם עושה בדיוק את הפעולה הפוכה, היא מרחיקה אותנו מהקרבה לשפע הזה. ולכן אנחנו רוצים להיות, כי מה רובנו עושים? אנחנו רובנו בסופו של יום תלויים בתוצאה.
אנחנו מודדים את עצמנו לפי התוצאות.
נכון, וזה מה שמייצר לנו את הרגשות. אם הצלחתי להשיג את מה שאני רוצה, אז אני מרגישה מאושרת ושמחה והכל טוב לי, ואז נוצר אצלי הרבה פעמים פחד ביצוע. הגיוני מה שאני אומרת? אתה מבין מה אני אומרת?
זה הגיוני חלקית, כי זה לא נכון אצל כל האנשים. בסוף, אם הצלחתי להשיג את הדברים שרציתי, לא תמיד זה ייצר אצלי איזשהו פחד ביצוע. אצל אנשים מסוימים זה יכול לייצר את זה, ואצל אנשים אחרים לא.
ואז אם זה לא פחד ביצוע, יש להם פחד מלאבד את זה.
נכון, הרבה פעמים יש את החשש שוואלה, סוף סוף השגתי את מה שרציתי, איך מחזיקים ושומרים את זה שלא ילך.
מבחינתי זה פחד ביצוע. כי מה שעכשיו מייצר אצלי מבחינה רגשית, זה שאני חייבת לשמור את זה. אני חייבת להחזיק את זה חזק. אני חייבת לשחזר את זה. אני עכשיו חייבת להוכיח שאני שווה את הדבר הזה. שזה באמת מגיע לי הדבר הזה. וכל זה מייצר לי בעצם התרחקות מהחיבור לשפע. כי העולם שואף לאיזון. ואם העולם שואף לאיזון, אז אני רוצה להפסיק להיות תלויה בתוצאה. אני רוצה להסכים לקבל כל תוצאה. מה שהיא תהיה, זה בסדר גמור. כי אני יודעת בתוך תוכי שאני אצליח במה שאני רוצה. וגם אם כרגע לא הצלחתי, גם אם כרגע התוצאה שקיבלתי היא תוצאה לא רצויה או לא התוצאה שתכננתי, זה רק סמן עבורי שזו לא הדרך. אז אני אחפש דרך אחרת. נכון, יש את המשפט הזה שאומר, אם הדלת נסגרת, אני אחפש חלון להיכנס ממנו, ואם החלון נסגר, אני אחפש ארובה. אבל אני אחפש איזה מקום שדרכו אני יכולה להיכנס לדבר הזה. וכשאני מגיעה עם אותם רגשות של דאגות ושליליות ופחד והצורך הזה בזה שזה חובה ואני חייבת ולהחזיק את זה ושאני לא אאבד את זה ושאני תלויה בתוצאה, אני בעצם מייצרת עוד ועוד ועוד חרדות אצלי, עוד ועוד ועוד פחדים אצלי ופחות תחושה של סיפוק, והמוח שלי יודע להתמקד במה שהמוח שלי נמצא מולו ולהביא לי עוד ממה שנמצא כרגע. אז אם יש לי פחד, יביא לי עוד פחד. אם יש לי ניסיון לא מוצלח, יביא לי עוד ניסיון לא מוצלח. אם יש לי ניסיון חיובי ועכשיו אני מפחדת לאבד את הניסיון הניסיון החיובי הזה, הוא יביא לי עוד מאותו הניסיונות לו, יביא לי הוכחות לזה שאני עולה לאבד את זה.
זה גם מושך, זה ממש רואים את זה כשאתה בלחץ ממשהו, אז זה מקרין החוצה.
נכון.
זה ממש רואים את זה, ואז זה לא מאפשר לך למשוך את הדברים שאתה כן רוצה שיבואו לך בקלות.
נכון, זה בדיוק מה שהרגשות שלנו עושים. ולכן, עכשיו אני חוזרת לזה שאין לנו רגשות שליליים. כל הרגשות שלנו הם סמן עבורנו, אוקיי? ומפה אני רוצה רגע לדבר על זה. אתה בטח שמעת על המושג הזה, אינטליגנציה חיובית. שמעת עליה? כי עד לפני, לא יודעת מה, כמה עשורים חשבו שיש לנו IQ, ורק IQ, כל העולם נמדד על פי ה-IQ. אחרי זה אמרו, אוקיי, אין רק IQ, יש גם EQ.
אינטליגנציה רגשית.
בדיוק. ואז הרבה השקיעו באינטליגנציה הרגשית הזאת, ולפתח את האינטליגנציה הרגשית. ומחקרים הראו שאנשים עם אינטליגנציה רגשית הם בסופו של יום יותר מצליחים מאנשים עם IQ גבוה. אוקיי? אז הרבה דיברו על אינטליגנציה רגשית. בכמה עשורים האחרונים מדברים על אינטליגנציה חיובית. מה אינטליגנציה חיובית? אינטליגנציה חיובית זה בעצם הדבר שאנחנו הרגע דיברנו. איזה פרשנות אני נותנת לאירועים השונים שפוקדים את חיי, ואיך אני יוצאת מהם? איך אני חוזרת לסוס מהר יותר? איך אני מפתחת את אותה חשיבה מתפתחת שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה, במקום אותה חשיבה מקובעת שמייצרת את אותה דחייה שדיברנו עליה לפני רגע.
בעצם במילים אחרות מתארת אדם אופטימי לעומת אדם פסימי. כי בגדול, האופטימיסט תמיד יסתכל על החצי כוס המלאה, ישתדל לקחת את הדברים בקלות, לעטוף את זה בעטיפה של אוקיי, לא נורא, לא קרה כלום, בוא ננסה שוב, נתקדם הלאה, והפסימיסט בדיוק הפוך.
אז לא על זה אני מדברת. כי ברגע שיש לי חצי כוס מלאה או חצי כוס ריקה, יש לי כבר שיפוט. האנשים שיש להם אינטליגנציה חיובית גבוהה, או הם אומרים, יש לי פה כוס עם מים. הם לא מסתכלים האם זה חצי ריק או חצי מלא. העובדה היא שיש לי כוס עם מים. עכשיו, אני מחליט מה לעשות עם הכוס עם מים הזאת. אני מחליט אם להשקוט איתה את הגינה, או לשתות ממנה, או לשפוך אותה לכיור. זו בחירה שלי, זו החלטה שלי. אני לא אומר לאירועים שקרו לי, לא נורא, לא קרה כלום ומתעלם מהרגל שלי. ממש לא. אני מכיר ברגש שלי, ואני אומר, אוקיי, נכון, זה, וואלה, הסתכסכתי עם אחד מהילדים שלי, או עם אהובת ליבי, או איבדתי את הכסף שלי. זה לא כיף, זה לא נעים, זה כואב, זה עצוב, זה מתסכל. מה עכשיו? ואז הם אומרים, אוקיי, איזה פתרון, איך אני יכול להשפיע על המצב? איזה פתרונות נוספים יש לי? ומה שהם עושים בפועל, בגלל שהם נותנים מקום גם לרגשות שלהם, וגם להיגיון שלהם, והם לא בורחים לאחד מהצדדים, מה שלרובנו יש נטייה להיות תקועים באחד מהצדדים, או שאני פועל מתוך הרגשות ואני מאוד אימפולסיבי ומיד רואים עליי מה אני מרגיש, או שאני מדחיק את הרגשות שלי ואני פועל מאוד מאוד רציונלית, ואני סוג של עבד לצרכים שלי, לצריכים, למה נכון, למה לא נכון, ואני קצת דוחק את הרגשות שלי, שם אני אומר לא קרה כלום. מה זה לא קרה כלום? איבדתי את הכסף שלי, קרה. הייתה עסקה שלא הצלחתי בה, קרה. רבתי עם אשתי, קרה. מה זה לא קרה כלום? בוודאי שקרה. אבל כשאני מאוד רציונלי, אני עושה לזה מיד רציונליזציה, ואני דוחק את הרגשות שלי, כשאני חושבת שאני מאוד רציונלית, אבל אני משתמשת בכלי הזה של הרציונליזציה, ובעצם אני דוחקת את הרגשות שלי, ואז אני חיה כאילו קצת בעולם קר ומנוכר, והופכת להיות, במקום עבד לרגשות שלי, עבד לכל מה שצריך וככה נכון וככה לא נכון. ואז אני מפתחת איזושהי אישיות נוקשה מאוד, כי ככה העולם עובד, ואין מקום לגמישות.
כן.
הבן אדם עם אינטליגנציה חיובית גבוהה, פועל באיזון. הוא רואה את הקושי הרגשי, הוא רואה את הרציונל של איך לפעול, ואז הוא פונה למוח הימני שלו, היצירתי שלו, זה שיודע למצוא פתרונות בצורה יצירתית, ובעצם פועל משם. ומחקרים מדהימים נעשו על חברות, עזוב את האדם הפרטי, אפילו חברות שכשהמנכ״ל שלהם פועל שיש לו אינטליגנציה חיובית גבוהה, כל החברה מצליחה יותר. כל המנהלים שמתחתיו מוצלחים יותר ומצליחים למצוא פתרונות יותר יצירתיים לצאת מכל מיני... בחברות הרבה פעמים יש גלים של נפילות והצלחות. אז גם בנפילה הם מצליחים בסופו של דבר להגיע לפתרונות מהר יותר.
מעניין.
ואחד, זה באמת מאוד מעניין, זה חלק, כי אחד הדברים שהפתיעו אותה, את החוקרים, זה שהם מצאו שלא מספיק לנו IQ ולא מספיק לנו EQ. מה שקובע בסופו של יום, האם אני אצליח או לא אצליח לממש את הפוטנציאל שלי, זה ה-PQ, זה האינטליגנציה החיובית שלי. ואם אני נמצאת באינטליגנציה חיובית גבוהה, הסיכוי שאני אצליח לממש פוטנציאל החבוי בתוכי, גבוה יותר. אחד הדברים שגילו כשחקרו את האינטליגנציה החיובית, זה שבכולנו מוטבעים חבלנים. מה זה חבלנים? אתה יכול לנחש?
דברים שמונעים מאיתנו, מפריעים לנו לעשות את הדברים בצורה שוטפת וזורמת.
נכון. אני רוצה להדגיש רגע משהו. החבלנים שלנו באו לטובתנו. המטרה שלהם היא לא לחבל בנו. כשהם נוצרו במקור, אני אוהבת יותר לקרוא לחלקים האלה שנוצרו בנו, החלקים האלה שנוצרו בנו, שהם מייצרים לנו את האמונות המקבילות שלנו, או איזה שהם דפוסי התנהגות שבסופו של יום מחבלות בהצלחה שלנו. יחד עם זאת, כשהם נוצרו בתחילת הדרך, הם נוצרו כדי להגן עלינו רגשית. כי משהו קרה לנו כשהיינו ילדים קטנים, שמבחינה רגשית, כדי שנוכל לעכל את הסיטואציה, ולהבין את הסיטואציה, ולגדול בצורה שלא נשתגע, נוצר לנו איזשהו חלק שהמטרה שלו הייתה להגן עלינו רגשית, כדי שנוכל לשרוד את האירועים שאנחנו חשופים אליהם כל הזמן. עכשיו, זה לא חייב להיות אירועים גדולים, כן? זה, אני אתן לך דוגמה, נגיד, ילד קטן. אתה יודע, יש כל מיני סוגים של ילדים, ויש ילד טיפה שהוא רגיש יותר, ושהוא דורש, שהוא צריך, בשביל ה-well-being שלו, יותר תשומת לב מילד אחר. וההורים שלו נותנים לו, לטעמו, בתחושתו, פחות תשומת לב ממה שהוא צריך. מבחינתו, מאחר והוא לא יכול להכיל את הדבר הזה, כי הוא צריך יותר, הצרכים שלו לא נענים. יש לו שתי אפשרויות, או שהוא יגיד, אוקיי, ההורים שלי הם לא משהו, אין להם יכולת רגשית גבוהה, והם די טיפשים, ואני צריך לגדל את עצמי. הוא לא יכול לשרוד עם המחשבה הזאת, הוא לא יכול.
הוא לא יכול לשרוד עם המחשבה, ואפילו לא מסוגל להגיד אותו. קודם כל, ההורים שלו זה אלוהים מבחינתו, וגם יכול להיות מאוד שבגילאים מאוד צעירים, הוא לא יודע אפילו להתבטא בצורה כמו שאמרת כרגע.
נכון. הוא בכלל לא יכול להכיר בדבר הזה.
בדיוק.
שהבעיה אצל ההורים שלו. אז מה שהוא עושה, זה שהוא מאשים את עצמו. ואז הוא יכול לבוא ולהגיד, יכול להיווצר אצלו כמה התנהגויות מהדבר הזה. לא חייבת להיות התנהגות אחת. אבל אחת ההתנהגויות שיכולה להיווצר אצלו זה, אני לא מספיק שווה, אני לא מספיק ראוי, אני לא מספיק טוב, בשביל לקבל תשומת לב מההורים שלי. ואז נוצרת האמונה המקבילה שאני לא מספיק. ואחד החבלנים שעלול להיווצר מהמחשבה הזאת, זה אותו חבלן שיש אותה במידה מסוימת בכולנו, של הביקורת העצמית. מכיר את הביקורת העצמית?
בהחלט.
כולנו יש אותה. אותם קולות בתוכנו שמספרים לנו כמה אנחנו לא מוצלחים, וכמה אנחנו לא טובים, וכמה זה לא טוב, וכמה לא נצליח, ותסמונת המתחזה שכולנו מכירים אותה. אז זה חבלן, זה חבלן ראשי שהוא מתחבא היטב, כי הוא עושה רציונליזציה בצורה מצוינת, והדבר המופלא שבתוכו, שהוא מייצר ביקורת לא רק כלפי עצמי, מה עוד הוא עושה?
הוא מייצר ביקורת גם כלפי הסביבה.
נכון, כי אם אני לא מספיק טוב, אף אחד לא מספיק טוב. ואז אני מאוד שיפוטית, ואני פועלת באופן מאוד מאוד ביקורתי, ואז איזה מערכות יחסים אני מייצרת?
מערכות יחסים נוקשות, לא טובות.
נכון.
לא מספקות.
נכון.
לא תומכות האמת.
נכון, לגמרי לגמרי לא תומכות. עכשיו בוא נבין, זה לא החבלנים היחידים. אגב, על אותו חבלן בדיוק יכולה להיווצר גם התנהגות אחרת, של ביישנות.
או של אפילו של הצורך לרצות.
נכון, נכון. זה חבלנים נוספים שנוצרים בעצם מאותה חוויה, מאותו אירוע. ואז אנחנו בעצם מתחילים להתמלא בכל מיני חבלנים שמסתתרים אחורי כל מיני רציונליזציות. אני לא ביקורתית, אני רק אומרת את האמת כמו שהיא. מכיר את המשפט הזה?
מכיר.
זה לא ביקורת, זו רק האמת. נכון? אני לא חסרת טקט, אני רק חושבת שחשוב שנגיד פה את האמת ואת כל האמת. אבא שלי, החמוד הזה זיכרונו לברכה, כל הזמן היה אומר שהוא לא ביקורתי, הוא גם לא פסימי, הוא פסימי ומציאותי, והוא פשוט חושב שהאמת חשובה יותר מכל, ולכן כל בוס שלו קיבל את האמת לפרצוף.
עזר לו מאוד.
עזר לו מאוד, כמו שאנחנו יודעים.
כן.
אוקיי? ואז אנחנו מתפלאים, איך זה יכול להיות שאני, שיש לי אולי השכלה גבוהה יותר, ואולי אני יותר אינטליגנט ויותר חכם, ואולי אפילו גם בפועל, בעבודה, ראש יותר גדול ועושה יותר ופועל יותר, בסוף אחד אחר שהוא ברמה העובדתית, פחות ממני, פחות מוכשר ממני, פחות תעודות ממני, פחות משקיע ממני, פחות בהרבה מדדים שאפשר למדוד אותם פחות ממני, ומתקדם הרבה יותר מהר ממני, ומהר מאוד הופך להיות הבוס שלי.
כי הוא לא מחבל.
נכון, כי יש לו פחות חבלנים.
נכון, הוא לא מחבל בתהליך, בדרך, באיך שהוא רואה את הדברים, ואיך שהוא מתקשר אותם.
נכון, יש לו אינטליגנציה חיובית גבוהה יותר. עכשיו בוא נבין, זה שיש לי אינטליגנציה חיובית גבוהה יותר, זה לא אומר שאין לי חבלנים, זה רק אומר שאני מודעת להם. ואז אני יכולה לשוחח איתם. וכשאני משוחחת עם החבלנים שלי, קודם כל כשאני מודעת להם ואני משוחחת להם, אני יכולה לתת להם תפקידים אחרים. כי הרי אני היום לא ילדה בת 3, 5, 7, שאז הם נוצרו כדי להגן עליי, אולי שנה, אולי חצי שנה. אני היום בן אדם מבוגר עם המון ניסיון חיים. אז היום יש לי כבר כלים הרבה יותר אפקטיביים עבורי מאשר אותם חבלנים שנוצרו. הגיוני?
הגיוני לגמרי.
חשוב לי להבהיר את זה. כשאנחנו מדברים לחיבור לשפע, או אותו חיבור לשפע שכולנו שואפים אליו, זה לא איזושהי משפט ניו אג'י שמדבר. העולם הוא רפלקציה לרגשות שלנו, היקום הוא רפלקציה לרגשות שלנו. והרגשות שלי הם אלה שמייצרות בסופו של יום את הפעולות האקטיביות שלי, שאיתם אני מייצרת את המציאות שלי. וכשאני תלויה בתוצאה, ברגש שלי, את הערך העצמי שלי, אני תולה בתוצאה הזאת, אני כל הזמן חיה בפייל אוף על המאבק הזה נגד הזרם. בוא נגיד ואני כבר סיימתי עם המקום הקורבני, אני כבר לא חושבת שאני קורבן של העולם, כבר עליתי שלב בתודעה שלי. אבל אני נמצאת עדיין בתוך המקום הזה שאני כל הזמן שוחה סביב עצמי, אני חיה כל הזמן באותם רגשות של בסה, של דאגה, של חרדה, של מאמץ יתר, והעולם, היקום קולט את זה, והוא משדר לי עוד ועוד מאותו הדבר, ואני לא רואה. זה לא שאין לי הזדמנויות, זה לא שהוא לא נקרות על דרכי הזדמנויות, נקרות על דרכי הזדמנויות, מלא הזדמנויות. אני לא מבחינה בהן. כי אני כל כך עסוקה בסבל, אני כל כך עסוקה במאמץ, אני כל כך מפחדת לאבד את מה שיש לי, שאני לא עולה על המגרש. אני פשוט מפספסת את המשחק העיקרי, כי אני עסוקה כל הזמן לבצר את הביצורים שמאחורנית. ולכן כשאני רוצה להתחבר לשפע, בעצם יש כמה פעולות שאני רוצה לעשות. הפעולה הראשונה היא להתחיל להכיר באיזה חבלנים יש לי. לבדוק אותם. איפה אני? אני בביקורת, אני בשיפוטיות, אני מרצה, אני ברציונליזציה, אני קורבן, אני נוקשות. האם המחשבה שלי של הכל או כלום? האם יש גמישות? האם יש מקום לגמישות במחשבה שלי? האם אני תלויה בתוצאה או שאני מוכנה לשחק את המשחק? ומה שתהיה תוצאה, תהיה תוצאה.
אז יש פה שאלה מעניינת, כי אני מניח שאצל כולנו יש מגוון של הדבר, של החבלנים. שתיארת. לא את כולם, אבל יש לא מעט. אז איך משתלטים על כולם? איך יודעים לזקק? זה עכשיו משפיע, ועל זה אני צריך לבסט, ואיך את יודעת בדיוק מתי כל אחד קופץ לתודעה ומשפיע על מה שאנחנו אומרים, עושים, חושבים, מרגישים?
שאלה מצוינת. אז בתור התחלה אני לא יכולה לזהות את כולם. כי כמו שאמרת, יש לנו הרבה, יש הרבה חלקים שחיים על הרבה דברים, על הרבה התנהגויות שלנו ועל הרבה עובדות שלנו. אגב, יש לנו גם הרבה חלקים טובים, אוקיי? אנחנו בסופו של דבר יודעים להיות מאוזנים גם כן. אני רוצה להתחיל לשים לב לזה שמנהל אותי. וכל אחד יודע, אנחנו יודעים להגיד על עצמנו יופי את החסרונות שלנו, הרבה פעמים הרבה יותר טוב מאשר את החוזקות שלנו, וכל אחד יודע מה הדבר שמנהל אותו. האם ביקורת מנהלת אותי? האם אני בן אדם מרצה? האם אני בן אדם שכל הזמן אכלו לי ושתו לי ועשו לי והעולם נגדי? זאת אומרת, אני קורבן? האם אני בשתלטנות? הכל חייב להיות, נכון, איך אנחנו אומרים את זה? אנחנו מנסים להגיד את זה בצורה טובה, כאילו זה לא משהו שמחבל בנו. פרי קונטרול?
או פרפקציוניסט.
או פרפקציוניסט, אוקיי? זה בא מאותו, זה חבלן. מה זה פרפקציוניסט? האם יש דבר כזה מושלם? אף פעם לא יהיה מושלם. אז אני פשוט לא מוציא לפועל את הדברים שאני רוצה להוציא, כי אני כל הזמן משייף אותם ומחדד את זה ועושה עוד ועוד ועוד ועוד, ועד שאני מוציא משהו, כבר פספסתי את הרכבת. אז קודם כל אני רוצה שנתחיל לשים לב מה מנהל אותי, מה הדברים, הדבר אחד, השני דברים, השלושה דברים העיקריים שמנהלים אותי, ואז אליהם להתייחס. לבדוק איזה אמונה באמת באמת מסתתרת מאחורה. ולפעמים אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, אנחנו צריכים עזרה חיצונית, אז זה בסדר, זה לא בושה. לעזר בעזרה, ללכת למטפל, לקואוצ'ר, להומעבר שיכול כל אחד והאמונות שלו והדרכים שלו, למי שיכול לעזור לו. כי כשאני משנה ואני רואה את זה פה, כשמגיעות אליי נשים לתהליך משותף, אני רואה מה קורה לחיים שלהם ואיך הם משתנים מקצה לקצה כשהן מתחילות לשנות את אותן אמונות, כשהן מתחילות לשנות את התפקידים של אותם חלקים. ופתאום החלק הזה במקום לחבל בי, הוא פתאום נרתם לפעולות שלי ופתאום מעודד אותי ופתאום עוזר לי להשיג את התוצאות שאני רוצה. ואז גם אני לא תלויה בתוצאה. אני מבינה, כשאני יוצאת לרכב על סוס, אני יוצאת לרכב על סוס. אני יכולה ליפול מהסוס. יכולה, נכון? עכשיו השאלה איך אני נופלת. על אופניים. אני יכולה ליפול מהאופניים כשאני רוכבת. השאלה אם אני נוחתת קשה ושוברת את כל העצמות שלי או עצמות משמעותיות שלי, או האם אני יודעת איך ליפול, והשאלה באיזה מהירות אני חוזרת לרכב על האופניים האלה שוב פעם.
שעוד כמה על הרגליים בעצם.
בדיוק. אז המטרה היא, החיים קורים, הם לא פלט, ולכן אני לא רוצה להיות תלויה בתוצאה. אני אפול מהאופניים, אני יכולה להבטיח לך שכולנו נופלים מהאופניים, גם אלה המצליחים בעולם נופלים מהאופניים. רק שמפעם לפעם, ככל שהם יותר מחוברים לאותם חוקי שפע שנמצאים ביקום, הם נופלים פחות קשה, הם יודעים איך ליפול בצורה שמשמרת על העצמות העיקריות שלהם, שהפגיעות לא יהיו פגיעות משמעותיות, ומה שיותר חשוב, הם יודעים איך לזנק מיד חזרה לאופניים ולהמשיך בדרך. וזה, זה מה שמייצר אצלנו את החיבור לשפע ואת התחושה לשפע. ואז הם דואגים לעטוף את התודעה שלהם, זאת אומרת את עצמם, בסביבה שהיא מפרגנת, בסביבה שהיא כמוהם עם אינטליגנציה חיובית, בסביבה שמסכימה איתם, איך אנחנו יודעים שעברנו ושהתחברנו לשפע, במקום של משפטים של יואו, אל תשאל מה קרה לי, יואו, אתה יודע, עוד הפעם לא הצלחתי, אתה זוכר על הבעיה הזאת שסיפרתי לך? אל תשאל, איזה קשה זה היה להשיג את זה, וואו, עוד הפעם היה לי יום מעייף, מתיש, במקום משפטים כאלה, אנחנו פתאום נשמע את עצמנו אומרים משפטים של יו, תשמע איזה קטע, איך זה קרה בקלות, אתה זוכר שרק חשבתי על הדבר כמו שאני, רק חשבתי על זה שיהיה לי עסק ושחררתי את זה ליקום, נעשה עסק, אוקיי? פתאום אנחנו נמצא את עצמנו מדברים בכמה טוב היה לנו, ובמקום בתלונות, באיזה קלות הגיעו לנו דברים. לא בגלל שבקלות הגיעו לנו דברים, אלא בגלל שאנחנו שינינו את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על הדברים שהגיעו לנו, ופתאום באמת זיהינו את ההזדמנויות שהיקום הזה מספק, וברגע שזיהינו אותם, לקחנו אותם. הסכמנו לעלות על המגרש. וכשאנחנו נמצאים על המגרש של החיים שלנו, ומוכנים לקחת חלק פעיל במשחק, אז כן, לפעמים נפסיד, אבל לפחות נשחק.
אכן.
אז נראה לי שסיכמנו את הפרק, אמרתי את כל מה שיש לי על הפרק, על הדברים שהיו חשובים לי, ואני רוצה רגע שנסכם את זה. חיבור לשפע זו לא איזושהי אמירה שהיא סתם ניו אג'ית ואיזה מין המצאה. חיבור לשפע היקומי אומר שאני מחוברת בתוכי לפוטנציאל שלי, למשאבים שלי, לכישורים ולכישרונות שלי, ושאני מזהה את ההזדמנויות שהעולם מספק לי. שאני מפסיקה להיאבק עם העולם, ומפסיקה לנסות הכל לעשות לבד, או מפסיקה להיות קורבן של העולם, ואני מסכימה להעלות את האינטליגנציה החיובית שלי, להתחיל לשים לב לחלקים, שכבר דרך שבה הם גורמים לי להתנהג או לחשוב, הם כבר פוגעים בי במקום לקדם אותי, להחליף את התפקיד הזה של החלקים האלה, ובעצם להתחיל להתחבר לאותה ידיעה פנימית שמותר לי, שאני ראויה, שמותר לי להיות חלק מהעולם הנפלא הזה ולקחת חלק בשפע הזה שקיים בעולם הזה. וכשאני עושה את הדברים האלה, היקום אוטומטית יזמן לי עוד הזדמנויות שכאלה ויתן לי עוד אפשרויות לקצר את הדרך שלי להגיע לתוצאה. וזה חשוב, אני מפסיקה להיות תלויה בתוצאה. כל תוצאה באשר היא טובה לי ומצוינת באותה מידה. בין אם זה התוצאה הרצויה ובין אם זה התוצאה לא רצויה. מתוצאה לא רצויה אני אלמד מה לא הדרך הנכונה, ולכן אני אשתמש במוח הימני היצירתי שלי למצוא דרכים ופתרונות טובים יותר, אחרים, מעניינים יותר, ומהתוצאה הרצויה קיבלתי מה שאני רוצה, אני יכולה עכשיו ללכת למטרה הבאה.
סופר מעניין.
יופי, אחלה. אז זהו, אני ממש ממש שמחה שהייתם פה, ותודה לך אלון על ההשתתפות שלך. אני מקווה שהנקודה הזו ברורה, ואנחנו באמת נתחיל להתחבר לשפע, כי כיף להפסיק לחיות פה לבד ולהיות מחוברים לחוקי היקום האלה. ואנחנו אילנית ואלון, אפשר לשאול שאלות ולהמשיך להרחיב בנושא בקבוצה שלי מחוברות לשפע עם אילנית הרשקוביצה הזה בפייסבוק, להציע לנו רעיונות ולשתף את הפודקאסט הזה בכל צורה ודרך שנראית לכם, כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות מכל הטוב הזה שאנחנו חולקים פה ביחד. ובאופן כללי באתר שלי לגעת באופק, ומזכירה, דברים נפלאים קוראים בדרך. תודה רבה לכם המאזינים שלנו. יאללה ביי.
יאללה ביי.